אנחנו הולכים ומתקרבים לחג הפסח. לכן חשבתי שכדאי שנלמד כמה עניינים ששייכים לחג הפסח. מקור בספר עולת ראייה של הרב קוק. שם הוא מסביר את ענייני הפסח וגם את האגדה. אז הוא מדבר על שני דברים. זה בעמוד רש ממדלת במהדורה הראשונה של עולת ראייה. יש שם דיון לגבי שני צדדים של הלכות פסח. שחג הפסח הוא חג החירות, אבל הוא גם החג שבו יש ביעור חמץ. אז כנראה שיש קשר בין הדברים. כלומר, כדי להיות בן חורין, אני צריך לא רק לאכול מצה, אני צריך גם שלא יהיה חמץ. אז הרב אומר כך, חירותנו וביעור חמץ. אלה השניים המסמנים לנו את חג הגאולה. חג הפסח, זמן חירותנו. ולדורות, מה אנחנו למדים מאלה שני הנושאים הללו התלויים זה בזה? התשובה הנצחית היא שתנאי הגאולה שניים המה. כלומר, יש שני דברים שהם תנאים בגאולה. האחד, החירות העצמית. חירות הגוף, מכל שעבוד זר, מכל שעבוד, הכופה את צלם אלוהים אשר באדם להיות משועבד לכל כוח אשר הוא מוריד את ערכו, את תפארת גדולתו והדרת קודשו. והחירות הזאת אינה נקנית כי אם על ידי חירותה של הנשמה. כלומר, להיות בן חורין באמת, אם אדם נמצא בדרגת הכרה שהוא מחובר לטבע, אז הטבע לא באמת בן חורין. בטבע יש הרבה כפייה. אבל מצד הנשמה של האדם יש חירות מוחלטת. לכן אם אדם מחובר לנשמתו, אז הוא גם משיג את החירות הפנימית, העצמית. חירות הרוח, מכל מה שהוא מטה אותה ממסילתה הישרה והאיתנה היצוקה במהותו העצמית. עכשיו, מה זה חירות הרוח? יש חירות העצמית ויש חירות הרוח. כלומר, שאתה מסלק את המזיקים. כלומר, לא רק שאדם קונה את החירות מתוך פנימיותו, הוא גם מסיר מעליו מה שמתנגד לחירותו. זה כמו ביעור החמץ. כן, חירות, ויש ביעור החמץ. החמץ מפריע לנו. אומר הרב, אבל אלה שני סוגי החירות אינם באים, ולא, ואין האדם בתור אישיות פרטית ולא העם בתור קיבוץ שלם בעל רוח מיוחד זוכה להם, כי אם על ידי הביאור מכל גבולו את כל דבר המעכב את חירותו, שזהו חמצו, השיעור שבעיסה, שהזקו מצוי ביותר בעת אשר אור של גאולה מתנוצץ עליו. כלומר, לא מספיק להיות מחורין, צריך להסיר מה שמפריע לחירותנו. להתלמד אנו צריכים איך לסגל לנו את אותו הרוח הגדול של החירות, אשר זרח עלינו אמנם בתקופות המהירות שלנו, ואשר יצא כברק נוצץ בהופעתה של הגאולה הראשונה, גאולת מצרים, אשר נגלה עלינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו הגדול, וקרבנו לעבודתו, שהיא חירותנו הגמורה, וערים אותנו משפלותה של העבדות הנוכריה, אשר שב היא עבודתה. זאת אומרת, לכן אנחנו כל שנה זוכרים את יציאת מצרים, כדי להתחבר אל אותה חירות מופלאה שהייתה אז, וזה עוזר לנו גם כן לבסס את החירות העצמית שלנו. עכשיו, זה לגבי אדם שהוא בן חורין. השאלה מה זה בן חורין? אז הרב קוק כאן מחדש משהו יפה, ההבדל שבין העבד לבין החורין איננו רק הבדל מעמדי. מה זה הבדל מעמדי? יש אדם, הוא נולד לעבדים, אז הוא עבד. האם זה אומר שהוא באמת לא בן חורין? לאו דווקא. יש אדם שהרוח שלו היא רוח חירותית, יש אדם שבאופן רשמי הוא בן חורין, אבל מצד הזהות הפנימית שלו הוא עבד. הכיצד? הנה. מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר, וזה הוא בלתי משועבד. אנו יכולים למצוא עבד משכיל, שרוחו הוא מלא חירות. ולהפך, בן חורין, שרוחו הוא רוח של עבד. היה למשל אדם בשם, אפיקטטס. אפיקטטס היה פילוסוף ברומא, והוא היה עבד. הוא היה עבד, ורבו היה אכזרי. היה מתאכזר אליו מאוד. אגב, הוא היה שייך לאסכולה הסטואיקנית. וכיוון שהוא היה סטואי, אז התגובה שלו הייתה מעניינת. רבו שם לו את הרגל בתוך איזה מכונה שהייתה מעקמת לו את הרגל. אז הוא אמר לו, תיזהר, אתה תשבור אותה. אחר כך נבואתו התקיימה. אז הוא שוחרר, באמת. אבל זאת אומרת שהוא היה אדם בן חורין ברוחו. ומי היה העבד באמת? האדון, הוא היה באמת העבד. אז מה שאומר כאן, החירות הצביונית היא אותו הרוח הנישאה, שהאדם וכן העם בכלל מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה הנפשית של צלם אלוהים אשר בקרבו, ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. מה שאין כן, בבעל הרוח של העבדות. יש אנשים שיש להם רוח עבדותית. באורות התשובה הרב אומר שיש מה שנקרא העבדות החטאית. החטא הופך את האדם לעבד. אז יש אנשים בעלי רוח של עבדות. יש משל ביטוי מצוי אצל האנשים האלה שאומרים, זה חזק ממני. זה חזק ממני. זאת אומרת, אז אתה עבד. כן. שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מהירים בתכונתו הנפשית העצמית. כי אם במשהו טוב ויפה אצל האחר השולט עליו, איזה שליטה שהיא, בין שהיא רשמית, בין שהיא מוסרית. במה שהאחר מוצא שהוא יפה וטוב. כלומר, להיות עבד זה לקבוע את התנהגותו ואת ערכיו על פי מישהו אחר ולא על פי עצמך. כן? ואנחנו, לאורה הפנימי של החירות העצמית הזאת, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות, ניסה ונלך להבליט יותר ויותר את עצמאותנו הרעננה הפנימית, שקנינו על ידי גילוי שכינה. אותה החירות שקנינו על ידי הפלא הגדול היחיד בעולם, שנעשה עמנו בעת שגאלנו השם יתברך וגאל את אבותינו ממצרים לחירות עולם. כלומר, החירות הפכה להיות תכונה עצמית של כלל ישראל. כלומר, כאומה, אנחנו אומה בת חורין. בואו נאחים אל הסדר כולנו, יוודע לנו שהננו בידי מלאכים, ועם שהחירות היא גורלו הנצחי, לא עבד ישראל ולא יליד בית ולא יהי לבוז, מאז אשר נשא ברמה מיום חג חירותנו את דגל החירות וביעור החמץ, מאשר יעבור כמים בקרבנו וכשמן בעצמותינו על ידי כוח היתנים של המפעל הקדוש והנאמן, בקיימנו את דבר השם גואל ישראל מעולם ועד עולם, אשר ציוונו לשמור את המצות, שימו את החירות ואת ביור החמץ, ויגאלו מהרה גאולה שלמה. טוב, הטקסט הזה הוא טקסט, איך לומר, פובליציסטי. כן, זה הרב פרסם את זה בעיתון כנראה, ובעצם זה משתלב בתוכחה שלו כלפי הציונות החילונית. אנחנו רוצים חירות, אז תסלקו גם מה שמפריע לנו להיות בני חורין באמת, שזה בעצם כל החמץ של העבירות וכדומה. זה הטקסט הראשון שרציתי שנראה. אתייחס גם לעוד טקסט שני של הרב, קצת יותר עמוק, על הלחמה עניה. הרב כותב הרבה על הלחמה עניה, נקרא רק אחד מהם. הלחמה עניה, כל דכפין, כל דצריך, השתה עבדי, השתה רחב וכו'. בעזרת השם יתברך הפרש טעם ההקדמה הזאת. כלומר, בהגדה המקורית, מתחילים עם הנשתנה. המשנה אומרת, מוזגים כוס שני, והבן שואל, מה נשתנה? מה פתאום יש הלחמה ענייה לפני כן? במיוחד שהוא עוד לא שאל למה אוכלים מצה. כשהוא ישאל, אז אנחנו נענה לו, עבדים היינו, וגם מצה זו שאנו אוכלים על שום מה. אבל למה עוד לפני שהוא שואל, אתה אומר, הלחמה ענייה דיאכלו אבטנה? יש, ראיתי פירוש של רבי יוסף מסס, בפירושו להגדה. הוא אומר שהלחמה ענייה זה בכלל לא חלק מהמגיד. זה חלק מהיחץ. כלומר, אנחנו חתכנו את המצה לשניים. למה? מה הסיבה? בגלל שכתוב לחם עוני, ודרכו של עני לאכול לחם חצוי, פרוס. אז לכן אנחנו מסבירים, למה עשינו יחץ? כי הלחמה ענייה, דיאכלו אבטנה. ולא בגלל שזה אכילת המצה. כן? אבל הרב הולך בכיוון אחר לגמרי. הוא אומר כך, בזאת השם ברך הפרש טעם הקדמה הזאת, ונראה שתקנוע לאחר החורבן. ולמה לא תקנו קודם החורבן נוסח מה להזכיר? שזה הלחם אכלו אבותינו בארץ מצרים. והיותר פלא, כי קודם שאלת מה נשתנה אמר הלחמה. ואם כן, מה מקשה שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה? הלא אמר מקודם, כי כלחם הזה אכלו במצרים, ולכן יאכלום לזכר. זאת אומרת, אז השאלה מה נשתנה הופכת להיות מיותרת. אך הנראה בעזרת השם יתברך, לבל ירח לבבנו ונעציב נפשנו על גודל הנפילה אשר לנו בגלותנו. ואין אנו מקיימים מצוות קורבן פסח, וגם שלא נאמר למה נזכור העבדות ואנחנו היום הזה גם כן עבדים. ומה נסיס בגאולתנו מקודם, ואתה נהפכה לנו השמחה ליגון. כן, אגב, זו שאלה ששואל גם רבנו יצחק אברבנאל, בפירושו להגדה. הוא שואל למה לציין את הגאולה אם חזרנו לגלות. בשביל מה? כן? הוא עונה, אגב, תשובה מעניינת. הוא אומר, אם פעם אחת יצאת מעבדות לחירות, אז שום עבדות איננה עבדות. כי אתה יודע שאתה יכול לצאת. אבל פה הרב אומר, הוא שוב שואל את השאלה של רבי יצחק אברבנאל, שואל אותה בכיוון אחר, למה אנחנו מזכירים את זה שיצאנו מן העבדות? הרי חזרנו לעבדות. וגם אנחנו לא יכולים לעשות קורבן פסח. אז נופל לבבנו. על זה אמר, כי קהל לחמה עניה, שאין לנו מזבח להקריב הפסח והלחם עני בלא מצוות הארץ, וכמו זה אכלו אבותינו בארץ מצרים. ועם כל זה נגאלו. כלומר, אבותינו היו אוכלים מצות כשהם היו עבדים, כמו שכותב רבי אברהם בן עזרא. וכיוון שהם היו אוכלים מצות של לחם עוני, ובכל זאת נגאלו. אז גם עכשיו, שאתה אוכל לחמה עניה בלי קורבן פסח, תדע לך שתגאל. גם אנחנו נזכור הגאולה העתידה, ויחזק ביטחוננו בשם. ואם מתמאמה, עם כל זה אחכה לו, לכן לא תימנעו מלאכול המצה לתאבון כהלכתה, אך כל דכפין יתה ויחול. כן, הרי לפי קורבן פסח, אי אפשר, אינו נאכל אלא למנויו. אז איך אתה אומר כל דכפין? זה כשאין לך קורבן, אתה אומר כל דכפין יתה ויחול. כן, ובזכות זה יהיה כל דצריך יתה ויפסח. כלומר, כל דכפין יתה ויחול עכשיו. ועל ידי זה אתה תגיע למצב שכל דצריך יתה ויפסח, יאכל את קורבן פסח למנויו. כי הפסח נאכל על הסובע, ואין שייך בו דכפין, אלא דצריך. כן? הרי כשאני מגיע לקורבן פסח, אני כבר לא רעב, אכלתי מצה מקודם. מצה נאכלת לתאבון, הפסח נאכל על הסובע. לכן כל דכפין יתה ויחול מצה, כל דצריך יתה ויפסח, קורבן פסח. שהוא צריך לאכול הפסח משום גזירת מלך בתורה הקדושה, ומה שאנו צריכים לאכול המצה, שהוא זכר ליציאתנו מארץ מצרים, מר אדם סבא, מפרש, טעם ציוויו שציווה כל דכפין, משום דאשתה החה. ומכל מקום אנו מקווים לעלות במהרה בימינו לארץ הקודש, לשנה הבאה בארד ישראל. מה שאין כן, אם לא יצאנו ממצרים ברגע הוא ממש, שכבר נשקעו בממתת שערי טומאה, כמו שכתבו המקובלים, ונגד המרור, המורה על מרירות העבדות וטיבולו, שהוא גם כן זכר לעבדות, כמו שאמרו חז"ל, חרוסת זכר לתית והסיבה המורה על זיכרון השחרור, אל תאמרו למה לנו להזכיר, ואנחנו כי היום גם כן עבדים, והאומות גם בימי חכמי המשנה והתלמוד היו מעבידים בפרך את אחינו בני ישראל, וגם היו ממררים חייהם, ועל זה אמר שגם בשעה שאנחנו בגלותנו, בכל צרה וצוקה, מכל מקום צריכים אנו להזכיר יציאת מצרים, כי יציאת מצרים תיתה עוד היום הזה בגלותנו את פרי התקווה, האמונה והביטחון ללבבנו, כי השתה עבדה, ומכל מקום נקווה להיגאל במהרה ולשנה הבאה בנחורין. אבל אילו חס ושלום לא נגאלנו אז, הייתה בטלה תקוותנו, לכן צריכים אנו להזכיר יציאת מצרים גם בעת צרותינו וגלותנו, ולסוס בה לזכור חזלי השם ברוך הוא, אשר הוציאנו בניסים ונפלאות מרץ טמאה ומבית עבדים, להיות בנחורין בארעד ישראל. כלומר, כל העניין של הלך מעניה, זה עידוד בזמן הגלות שלא תתייאש. בעצם. אז יוצא מה קורה היום, למה אנחנו אומרים הלך מעניה? אנחנו חזרנו לארץ, לא? אין קורבן פסח, ומה עוד? אבל אתה אומר, השתה אחה, לשנה הבאה בארעד ישראל, אתה בארעד ישראל כבר. אז למה אתה אומר? אבל אתה אומר, שנה הבאה, לא, ואתה אומר, השתה אחה עבדה. אתה לא עבד, אתה כבר בן חורין, יש לך מדינת ישראל, לא? אז מה, אתה משקר? השתה אחה עבדה. אז את השאלה הזאת שאל הרב שמואל אליהו, את אביו, הרב מרדכי אליהו. מה פתאום לומר? אמר לו, אתה חושב רק על עצמך ולא על אחיך בגלות, בגולה. יש בגולה הרבה יהודים. אז כל זמן שהם לא עלו, אתה צריך להזדהות איתם גם כן. כן. רבי חנניה, בן הקשר, רצה הקדוש